שלום וברכה, ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו בתנ"ך. עכשיו אנחנו במעבר מתורה לנביאים. מה ההבדל בין תורה לנביאים? זו נבואת משה, זאת נבואת שאר הנביאים. מסביר הרמב״ם בספר מורה הנבוכים שהביטוי נבואה ביחס למשה הוא ביטוי מושאל, כי הרי זו תופעה ייחודית, לתופעה ייחודית אין מילה, ולכן קוראים לו נביא, למרות שהוא למעלה מן הנביאים. לזה קוראים גם אספקלריה המאירה, לעומת שאר הנביאים שהם באספקלריה שאינה מאירה. מה ההפרש בתוכן? פשוט, תורת משה, כך מסביר הרב קוק, היא רואה גם את הכלל וגם את הירידה לפרטים. לעומת זה הנביאים רואים את הכלל, אבל אינם רואים את הירידה לפרטים. מי כן רואה את הפרטים? החכמים. אבל החכמים אינם רואים את הכלל. ואז יוצא שיש חסרונות שדבקים בנבואתם של הנביאים, ויש חסרונות שדבקים בחוכמתם של החכמים. רק כאשר יש חוכמה ונבואה ביחד, יש לנו מדרגת נבואת משה, שכל זמן שמשה חי, העם איננו מדרדר. למרות שמשה אמר, הייתם מכעיסים את השם, ואף כי אחרי מותי. מה זה אף כי אחרי מותי? אז אחרי מותי ברור שיהיה יותר גרוע, כיוון שאין נבואת משה שמאירה בעולם. לה ש... מה? הנהגה משתנה. וזה מה שנאמר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה. אז הוא מסרה, מסביר המהר"ל, בדרך יש משהו שהולך לאיבוד. כך שאנחנו היום לא לומדים את התורה במדרגה של נבואת משה, אלא מדרגה נמוכה יותר. הביטוי מסרה מופיע פעמיים. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. יהושע לנביאים ונביאים לזקנים, וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה. לאנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת שיש פה שתי מסירות, שיוצא שהיום אנחנו לומדים את התורה כנגזרת של נגזרת של תורת משה. לא את התורה המקורית, אלא דבר חלקי. אם אפשר לתת דימוי, נאמר את זה כך. כל נביא הוא כמו משה, אבל בקטן יותר. כל חכם הוא כמו חלק קטן של משה המקורי. אז השאלה היא מה עדיף? חלק קטן מדבר גדול, או דבר שלם קטן? יש גם זה וגם זה. אז כאן אנחנו נכנסים לספר יהושע. יש בכל זאת הבדל בין יהושע לשאר כל הנביאים, שהרי אמרו פני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. אז זאת אומרת שעדיין, כיוון שיהושע הוא תלמידו המובהק של משה, משרתו הקבוע נמצא אצלו תמיד, אז משהו מהנהגה של משה מורגש גם אצל יהושע. אחד הדברים הבולטים בספרו של יהושע, שלפי הגמרא יהושע כתבו, זה שהסגנון שבו הספר כתוב, דומה מאוד לסגנון של ספר דברים. לא של ספר בראשית או שמות וכו'. מדוע? כי ספר דברים, מכל שאר חומשי התורה, מתאפיין בזה שהוא כתוב בסגנונו האישי של משה. זאת אומרת, השפה שיהושע היה שומע מפי רבו כל הזמן, הייתה השפה של ספר דברים, ולא של ספרים אחרים. לכן אין פלא שהסגנון של ספר דברים דומה מאוד לספר של ספר יהושע, דומה לסגנון של ספר דברים. הדבר הזה יש לו השלכה לעומת הטענה של מבקרי המקרא, שאומרים שספר דברים הוא מאוחר. אבל כולם מסכימים שספר יהושע קדום. ואם יהושע הוא דברים כתובים באותו סגנון, אז זה אומר שמחבר יהושע הושפע מספר דברים, ולא להפך. אם כי, אפשר לומר, האיכות הדקדוקית של ספר דברים עולה בהרבה על האיכות הדקדוקית של ספר יהושע, אנחנו נראה את זה בכמה מקומות, זה מראה שהספר יהושע מדבר בשפה המדוברת באותם הימים, בעוד שבספר התורה יש עריכה ספרותית, אפשר לומר, של השכינה שעושה את המילים ליותר מדויקות. לכן, מה שמדייקים מכל מילה בתורה, לא חייבים לדייק מכל מילה ממש בספר יהושע. כן, מה השאלה? כן? כן.
רק בספר יהושע יש את הדבר.
רק בספר יהושע כתוב שמשה מת. נכון, למה? כי זה איפה שזה קרה. כן. אתה אומר שזה המשך של דברים, זה נכון? אתה רק הוספת דבר שצריך להוכיח אותו שזה לא ככה בספרים אחרים. ואנחנו נראה בעזרת השם שזה ככה גם בספרים אחרים. כן. עכשיו, אולי עוד הערה קטנה לגבי ההבחנה בין נביאים לכתובים. כן? הרי התנך בנוי משלושה סוגים של ספרים, תורה, נביאים, כתובים. מה ההבדל בין תורה לבין הנביאים הסברנו, אבל מה בין נביאים לכתובים? אז זה אפשר להבין מתוך ההלכה. ההלכה אומרת שלא מניחים נביאים וכתובים על גבי חומש. אסור. למה? חומש בקדושה יתרה. אבל אפשר להניח נביאים על כתובים, ואפשר להניח כתובים על נביאים. אז קדושתם שווה, אז למה זה שני דברים שונים? כן? אלא שכך הסביר רב אברום שפירא, זיכרונו לברכה, הנביאים דבריהם נאמרו לא על מנת דווקא להיכתב. כלומר, הכתיבה היא משנית לדיבור. ולכן, אף על פי שדברי הנביאים גבוהים מדברי מחברי הכתובים, אבל מצד הכתב יש הבדל, כי הכתובים נכתבו מלכתחילה על מנת להיכתב. ולכן יש מעלה לכתב על פני הנביאים, אבל יש מעלה לתוכן של הנבואה על פני הכתובים. החידוש הזה הוא יפה, אני לא בטוח שזה תמיד ייכנס לכל מקום, למשל האם כשדוד אמר את מזמורי התהילים, הוא התכוון שהם ייכתבו, לאו דווקא, אינני יודע. טוב, המילה הראשונה של ספר יהושע בפרק א', פסוק א', המילה הראשונה היא משמעותית, ויהי. ויהי זה לשון צרה. כן, כלומר, אומנם הגמרא אומרת שזה לא תמיד כך, ויהי בימי, ברור לשון צרה, ויהי יש כך ויש כך. מסביר המהר"ל מפראג, ויהי זה שינוי, ואז השינוי הוא רע. יש אובדן של המדרגה הקודמת. אז מה שהיה הלך לאיבוד. ויהי אחרי מות משה. זאת אומרת, משה מת, יש בזה חיסרון. יש לציין גם שהמילה ויהי היא עתיד שהפך לעבר. יהי זה לשון עתיד. ויהי לשון עבר. זאת אומרת שהעבר הוא בעיקרון לא ניתן לתיקון. מה שהיה, היה. לעומת זה העתיד מלא תקווה. ואם לוקחים את התקווה העתידית והופכים אותה לעבר, אין אחד צרה גדולה מזו. לעומת הביטוי והיה, שהוא לשון שמחה, היה זה מה שהיה, ואף על פי כן נותנים לו ערך של עתיד. יש אפשרות של תיקון. זה ההבדל בין ויהי לבין והיה. אחרי מות משה, עבד השם. עכשיו, בפרשה הקודמת, כלומר פרשת וזאת הברכה, למדנו ששני ביטויים ביחס למשה. משה איש האלוהים ומשה עבד השם. הביטוי הראשון היה איש האלוהים, הביטוי האחרון עבד השם. איש האלוהים זה המדרגה שלו בחייו. עבד השם זה הרושם שהוא מותיר לדורות. ולכן, ויהי אחרי מות משה עבד השם, זה הביטוי שיופיע מכאן ואילך. עבד נאמן, זה נכון, זה בתפילה. מעניין שזה לא מופיע בתנך. אלא בתנך יש ביטוי אחר. בתורה כתוב, בכל ביתי נאמן הוא. אז מה שבתפילה מופיע זה חיבור של עבד ונאמן. בספר הזוהר משה נקרא רעיה מהמנה, הרועה הנאמן. עוד ביטוי. יש הרבה ביטויים ביחס למשה, כי משה הוא אישיות מרובת פנים. ויהי אחרי מות משה עבד השם. ויאמר השם אל יהושע בן נון משרת משה לאמור. אז מהי המעלה של יהושע? אפשר להגיד תלמידו של משה, נער וכדומה. כתוב משרת, כי מי שמשרת יש לו דבקות ברבו בכל מיני צדדים שבדרך כלל לא כותבים אותם. כן? זה כל הסיפורי חסידים, הוא היה עושה ככה, היה עושה ככה, היה שם את הצלחת בצד הזה, היה, לא יודע, כל מיני דברים, שלכאורה לא רואים בהם ערך להנציח אותם, אבל יש להם גם לפעמים ערך לימודי. רבי חנניה,